שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו איתכם כאן כמדי שבוע בשטח נדלני, איתכם מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר. נודה לעורך שלנו היום והמפיק פסח בגד. אנחנו בלי הקדמות מיותרות רוצים לעסוק בכל הדברים החדשים בשוק ובכל מה שמתפתח, ולכן מיד נעבור למרואיין הראשון שלנו. אנחנו מתחילים. אז אנחנו מתחילים ישר בעניינים העומדים על סדר היום, ונמצא איתנו אורח חשוב, שמזה זמן רצינו כאן לארח אותו בתוכנית, עורך דין מאיר מזרחי, שלום לך.
שלום נתנאל, מה שלומך? כבוד שלי.
תודה, תודה, כבוד שלנו, ואם אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, אז גם על גבי היתר אני יכול לומר מהאורים ותומים בתחום המיסוי, תחום מיסוי המקרקעין בפרט.
תודה.
העונג הוא שלנו. תרשה לי לשאול אותך, עולים כמה נושאים מעניינים בתקופה האחרונה, חלקם מהצורך ומהכוונה של מקבלי ההחלטות לעודד את שוק הנדל"ן ולתת כמה זריקות מרץ. אחד מהם זו סוגיית המס הליניארי והשינוי בו. תרצה להרחיב לנו קצת בנושא?
כן, נכון, אתה צודק. מרוב שרוצים לעשות טוב ולעודד את השוק, גורמים נזק מאוד גדול, ואנחנו צריכים להיות מודעים לכך,
כן.
להילחם בעניין. ואני אסביר את דבריי. כפי שאתה יודע, נתנאל, אתה עורך דין ותיק בתחום, אתה יודע שעד 2014 היה פטור מדירת מגורים, אחד אתה נמכור פעם בארבע שנים, וזה היה סוג של פנסיה להרבה מתושבי מדינת ישראל שהשקיעו את נכסיהם בדירה, וידעו שהם מקבלים תשואה במשך השנים, וכשהם ימכרו את הדירה יקבלו פטור ממס. ב-2014 הגיעה רשות המסים, המחוקק, וקבעו שמעכשיו יש פטור רק לדירה אחת.
כן.
ובכל זאת אנשים הסתמכו על מדיניות של רשות המסים. אז אמרו, תראה, על דירה, מי שיש לו דירה אחת עד 5 מיליון שקל יוכל לקבל פטור ממס, מי שיש לו דירה שנייה, כשהוא ימכור אתה נלך לקראתו, מיום הרכישה עד 2014 אפס מס.
כן.
מ-2014 והלאה על זה הוא ישלם 25%. וכך אנשים שהיו להם דירות ותיקות או קרקעות, ידעו, אוקיי, אנחנו נבנה אותם יום אחד ונוכל ליהנות מהטבת המס של המס הליניארי. כן. הפתרון הזה של עד 2014 פטור ומ-2014 חייב ב-25%, הוא מוגדר ומכונה מס ליניארי, פטור למס ליניארי.
מתוך ההבנה שאנחנו בעצם פורסים, כמו גרף ליניארי, פורסים את השבח שהצטבר במשך השנים לפרוסות, והפרוסות החלות עליהן החיוב הוא מ-2014 והלאה.
יפה אמרת, מצוין. עכשיו תראה מה קרה. באה רשות המסים בחוק ההסדרים האחרון, אמרה, רגע, מה זאת אומרת? זה לא פייר. מי שיש לו קרקע שמחזיק אותה משנות ה-40 ומשנות ה-50, הוא יבנה את זה, יבנה את על המגרש דירות מגורים או בית, ועכשיו הוא יבוא וירצה ליהנות מהמס הליניארי, שיהיה מס מאוד נמוך. לא, בן אדם שלאורך כל השנים מחזיק קרקע, אנחנו נבטל לו את המס הליניארי. זו הייתה הגזרה הראשונה. הביטול הוא מ-2030. ולכן דרך אגב כדאי להגיד למאזינים שלנו שמי שיש לו קרקע ושעוד לא בנו עליה ולא היה בנוי עליה, כדאי לסיים את הבנייה עד 2030.
זה הזמן, אוקיי.
והנה פתאום הגיעה גזרה חדשה שאומרת, תראו, אנחנו גם לא מוצא חן בינינו שאנשים שמחזיקים דירות הרבה שנים ייהנו מהמס הליניארי, ולכן אנחנו הולכים לקצץ את המס הליניארי. מ-2016, אתה זוכר שדיברנו על זה שעד 2014 יהיה אפס מס?
נכון.
מ-2016 זה יהיה 5%. ב-2017 זה יעלה ל-10%. עד 2030, סליחה, לא 2016, 2026. ב-2026 5%, 2027 10%, וכך הלאה וכך הלאה, עד שבעצם ב-2030 אנחנו נהיה ב-25% ומבטלים את המס הליניארי.
זאת אומרת, מי שימכור מ-2030 ואילך, כל השבח שיצטבר לו ימוסה במלואו.
כל השבח היה ב-25%, בדיוק. אני חושב שזה אנחנו צריכים להקים כל צעקה, לא ייתכן שדבר כזה יעבור, רשות המסים הבטיחה, משך עשרות שנים, הבטיחה ב-2014, שיטת הסלאמה היא לא טובה לנכס הכי חשוב לאזרחי מדינת ישראל, זו דירת המגורי.
נכון.
ולכן אנחנו צריכים בעניין הזה לצאת למאבק, אבל האנשים המאזינים צריכים לזכור שיש את הגזירה הזו מעל ראשינו.
נקודה חשובה, ואני בטוח שהרבה עכשיו ששומעים אותה שואלים את עצמם מה יהיה. אנחנו נמשיך לעקוב. תרשה לי לשאול אותך רגע בזום אאוט. הרי זה רק מהלך אחד מתוך מהלכים רבים מן הסתם שעוד מתוכננים לנו. ממה שאתה שומע, עד כמה יש, נקרא לזה במסדרונות של מקבלי ההחלטות, לחץ סביב נושא הנדלן בפן המיסוי, או שבאמת תשומת הלב עכשיו נתונה, אנחנו יודעים ששאלת התקציב מרחפת. בכלל, יש דיבור סביב הנושא, או שאתה מרגיש רחש בחש?
יש דיבור סביב הנושא, כי מיסוי הנדלן תמיד מעניין, בטח הוא מעניין את רשות המיסים, בטח הוא מעניין את אזרחי ישראל, וזה נושא שעומד בראש סדר היום, המיסוי, נקרא לזה ככה.
מעניין, זאת אומרת, רשות
המיסים, אגב, כן. אני מזכיר רק, אם אנחנו כבר משוחחים, תזכור שהמחוקק, כיוון שרצה לעודד, למי שיש קרקעות שהוא רוצה לבנות עליהם, ויש לו מינימום של 8 דירות, גם כאן יש הקלה של רשות המיסים, צריך לזכור את זה. מול הגזרה של ביטור למס הלינארי, יש הקלה. זו ההקלה הזו, היא כבר קיימת בחוק. ולכן אם יש מאזינים שיש להם מגרש או גג שאפשר לבנות, להוסיף עליו עוד 8 דירות, אם הם מתקשרים בעסקת קומבינציה או מוכרים במזומן, קרקע שניתן לבנות עליה 8 דירות, והבנייה מסתיימת בתוך בין 4-8 שנים, הם זכאים להקלת מס. גם את זה צריך להגיד. כאילו אמרנו מקל, אבל גם יש גזר.
יש גם גזר.
הגזר כבר חי וקיים.
עוד לפני המקל. מעניין.
בדיוק.
שאלה שאני שואל פה הרבה, אני אשאל אותך גם, אנחנו קוראים לזה כבר מחסום השביעי באוקטובר, לצערנו הרב מהאסון שקרה בו, הוא חלחל מישורים שלא רלוונטיים בכלל, לא לאזור המלחמה ולא לעניין המלחמה, אבל אנחנו רואים הרבה גופים, חלקם ממשלתיים, חלקם פרטיים, מנסים לעשות אי אלו שינויים בעקבות הדבר הזה. מלחמה היא גם היא שלב שבו גופים מנסים להתייעל. אם הייתי שואל אותך עכשיו בענייני מיסוי מקרקעין, עד כמה היית אומר, את זה צריך לתקן בעקבות השביעי לאוקטובר? מה היום שאחרי בעולם מיסוי המקרקעין?
הדבר החשוב העיקרי זה לפשט את החוק. החוק מאוד מורכב, ובסוף יוצא שאנשים פשוטים לא יכולים בדיוק לדעת איפה הם נמצאים ומה הם צריכים לעשות. ולכן המשימה המרכזית זה לפשט את החוק, לעשות אותו פשוט מאוד. למשל, כל הנושא הזה של מיסוי, התחדשות עירונית, פינוי בינוי, תמ"א 38, צריך מאוד מאוד לפשט אותו. היום בשביל להבין בזה אתה צריך דוקטורט במיסים. וזה לא נכון. כי צריך לעשות את זה פשוט. כל ההתעסקות עם קשיש, כמה דירות יש לו, מה אין לו, את כל זה צריך לפשט. זה דבר ראשון, צריך לחדש דברים. כמו למשל, חייבים בדחיפות פטור ממס לחילוף. אם לך, נתנאל, יש משרד במקום מסוים.
כן.
אתה רוצה לעבור, נגיד, לאזור אחר. אז אין שום סיבה שכשאתה מוכר את המשרד שלך וקונה משרד אחר, תצטרך לשלם מס. צריך את זה לחדש בדחיפות, וזה יעזור לנו מאוד גם בדירות המגורים. אם לבן אדם יש כמה דירות מגורים, הוא רוצה למכור דירה כדי לקנות לילד שלו דירה אחרת.
יהיה פטור.
צריך לאפשר לו את הפטור, כי הפטור הזה הוא לא גורם נזק למדינה. בסוף, כשימכרו את הדירה הזו, המדינה תקבל את כל המס שמגיע לה.
מעניין,
הנה נקודה נוספת שצריך לתקן, פטור ממס לחילוף.
יש היום איזשהו חילוף הרי, נכון? עם האפשרות למכור תוך 18 חודש, משפרי דיור, אבל הוא לא מלא, הוא לא חילוף מלא.
זה לא חילוף, זה אומר לך, תשמע, אנחנו נתייחס אליך כדירה יחידה,
למרות שזאת דירה
שלנו. אם תמכור ותקנה בתוך 18 חודש, אבל לא זו כוונתי. כוונתי, אם אתה קונה ומוכר, לא רק דירות מגורים, אלא משרדים, חנות, כל דבר שקשור לקידום הפעילות העסקית שלך, זה צריך להיות פטור, ואז כמו בארצות הברית.
מעניין. אני תרשה לי לשאול אותך לסיום, אנחנו נתקלים הרי בסוגיות שלא היינו נתקלים בהם באף מצב אחר, לולא 4-5 חודשים הלא פשוטים שעוברים עלינו. תשתף אותנו, את המאזינים, באיזושהי סוגיה, איזשהו תיק מעניין שככה אתה אומר, זה קורה פעם בדור.
זה סליחה, זה לא לרעיון קטן. אתה צריך להזמין אותי, אני צריך לכתוב על זה ספר, יש הרבה מקרים. לפעם, תזמין אותי פעם לרעיון נפרד, אני אספר לך כמה
סיפורים. אני אשמח.
יוצאי דופן.
אני אשמח. אנחנו נעשה איזשהו רעיון כזה, וגם אני כבר אומר לך, עורך דין מזרחי, אני בטוח שיגיעו לנו שאלות למערכת, ונשמח מאוד שנעשה כאן אחת לכמה זמן פינה בענייני מיסוי מקרקעין.
לכבוד הוא לי, ותודה אפילו.
תודה לך, היה לנו לעונג.
להתראות, כל טוב.
נמצא איתנו כעת אריק מירובסקי, פרשן בכיר בעיתון גלובס, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום אריק, תודה שאתה איתנו. תראה, הכותרות רוטפות אחת אחרי השנייה, נדמה ככה בימים האחרונים, אבל הכותרת שתפסה את תשומת ליבי לפחות כשחשבתי על הרעיון שלנו, היא שהשוק באופן מובהק, נראה לפחות, חוזר לעלות. איך אתה רואה את זה?
קודם כל, אי אפשר להתווכח עם עובדות, והעובדות הן באמת חודשיים במהלך המלחמה, מחירי הדירות עלו בכמעט 2%, שזה קצב מאוד מהיר, במיוחד בהתחשב בעת שבה אנחנו נמצאים.
כן, זאת אומרת, תקופת מלחמה והשוק עולה בצורה שמתאימה לשנים רגילות של עלייה.
נכון, וזה תהליך שאני רואה אותו בדאגה מרובה, וזה עלייה, זו עלייה שנעשית על רקע שונה לחלוטין מהעליות הקודמות שלהן במרכאות כפולות הורגלנו בכל השנים האחרונות. זו עלייה שבאמת מבטאת סוג של מחאה בקרב הציבור, כך אני מרגיש.
מעניין, תסביר לי את כוונתך, איזו מחאה אתה מתכוון?
בוא נתחיל בראיית הרקע. איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו נמצאים במצב שיש לנו ריבית מאוד גבוהה, ריבית מאוד גבוהה על משכנתאות. נכון שהנגיד הוריד ברבע אחוז בינואר, אבל זה כעין וכאפס לעומת העליות שהיו מאז 2022.
נכון.
אז אנחנו עדיין באווירת ריבית מאוד מאוד גבוהה, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו במשבר לאומי וקרע חברתי ומשבר כלכלי ומשבר ביטחוני, והענף הזה של נדלן הוא לא ענף שעיוור לכל מה שקורה מסביב. כשיש משברים מהסוג הזה שאנחנו חווים כיום, זה בא לידי ביטוי בירידות מחירים. אנחנו ראינו בשנה שלפני המלחמה שהמחירים באמת ירדו.
נכון.
אז זאת אומרת, אנחנו כבר ראינו בנושא הזה, במצב הזה, שמחירי הדירות ירדו, ולפתע מתרחשת מלחמה, ולפתע אנחנו נקלעים לבאמת סערה נוראה שאנחנו מצויים בה היום, עם כל מה שקורה עם התקציב והמריבות בממשלה ואופוזיציה וקואליציה, ופתאום מחירי הדירות עולים. בדרך כלל מחירי דירות עולים כשיש צמיחה, כשיש רווחה, כשהציבור אופטימי. אני לא רואה יותר מדי אנשים אופטימיים, אני לא רואה יותר מדי חיוכים של צמיחה כשאני מסתכל מסביב.
העיוורון הזה, כמו שאתה מתאר, העובדה שכבר שוק הנדלן לא יכול להיות אותו נייר לקמוס למצב המדינה, הוא המדאיג בעיניך.
בדיוק. ואז אני שואל, כיצד ייתכן שבמלחמה הנוכחית, בניגוד למלחמת יום כיפור, ובניגוד למלחמת לבנון הראשונה, ובניגוד למלחמת לבנון השנייה, ואפילו אם תרצה נלך אפילו למלחמת המפרץ שנחתו פה סקאדים, מחירי הדירות עולים, וזה שוב, בכל המלחמות האחרות מחירי הדירות ירדו.
מעניין.
אז אני שואל, מה קורה? התשובה שלי היא באמת פסימית. הציבור רואה שהממשלה לא מצליחה להתמודד עם שום דבר, גם לא עם ענף הבנייה, ואז הוא אומר, אוקיי, אני לא מאמין במה שקורה כאן, אני רואה שחסרים עובדים, יש מצוקת כוח אדם, כל מי שקנה דירה בזמן האחרון, האם הוא יכול לחתום לך על מועד שבו הוא יקבל את הדירה?
אף אחד לא.
מה פתאום?
נכון.
אף אחד לא. האם אתה היום קונה דירה, או מישהו מהמאזינים הנכבדים שלנו קונה דירה, הוא יודע מתי היא תהיה מוכנה, הוא יודע בכלל מתי הקבלן יתחיל לבנות את הפרויקט? אין לו שמץ של מושג. במצב דברים כזה, אנשים אומרים, עזוב אותי מדירה חדשה, עזוב אותי מלהיכנס להימור הזה, תן לי דירה ישנה, אני רואה את הדירה, אני מכיר את בעל הדירה, אני עושה איתו היכרות אם אני לא מכיר, אני חותם על, על, על סכום שאני מכיר, שאני יודע, לא צמוד ולא כלום, אני יודע שעוד חצי שנה, עוד שנה, אני מקבל את הדירה לידיי, וזהו. ובאמת אגב, אנחנו רואים,
אבל הנתון הוא מעניין דווקא שהמחירות של דירות חדשות, עד כמה שאני זוכר ממה שהתפרסם אצלכם בגלובס, ממש היום או אתמול, הדירות החדשות נמכרו בערים מסוימות יותר מהשניות. אתה אומר, זה אולי בגלל מחיר למשתכן.
אנחנו רואים כמה דברים, אני אומר שבמצב דברים כזה, אנחנו ראינו שמחירי הדירות יד שנייה דווקא, כן. עולים בקצב יותר מהיר ממחירי הדירות החדשות.
מעניין.
Okay, לגבי הדירות החדשות, צדקת בהחלט בזה שאמרת שחלק מהמחירות הן של מחיר למשתכן ושל הנגזרות, כל התוכניות שבאו לאחר מכן.
מעניין.
דבר נוסף זה שאנחנו רואים מבצעים מאוד אינטנסיביים של יזמים. יש את המבצע שאני מניח שחלק מכירים שנקרא 80-20, כן. או 20-80 ליתר הדיוק.
אצלנו פה בתוכנית יש לזה במה גדולה.
נכון מאוד, כן. וזה מבצע, מבצע שלכאורה אטרקטיבי מאוד, משום שהוא אומר, כך דירה במיליון שקל, תקנה אצלי דירה במיליון שקל, שלם לי עכשיו 200 אלף שקל, ואת היתרה 800 אלף שקל לא צמודים, נכון. תשלם לי כשהדירה תקבל את המפתחות לדירה. כן, וזה מאוד אטרקטיבי משום שזה חוסך לאנשים א' את כל ההצמדות לעצומות הבנייה, ודבר שני זה חוסך להם הצמדה עוד יותר גרועה למשכנתה, כי הם לא לוקחים בשלב ראשון משכנתה וממתינים עד לחלק לסיום של הבנייה.
ראיתי באמת בהקשר הזה, ראיתי באמת בהקשר הזה, אני חושב שאתה כתבת אפילו, שלכן גם סוגיית המשכנתאות היא כבר לא בוחן למצב, בגלל שאנשים לא נוטלים משכנתאות. אריק, שמחנו לשמוע את דבריך כאן. אריק מירובסקי, פרשן בכיר בגלובס, ונשמח מאוד לראיין אותך בתוכניות הבאות. תודה רבה לך.
תודה לכם וכל טוב, נתנאל.
להתראות. נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב. אז אנחנו כעת בפינה נוספת של סיעת הנדלן, וכפי שאתם זוכרים מאזינים יקרים, מהשבועיים שלושה האחרונים, אנחנו בעצם מביאים לכם כאן, בתוכנית שטח נדלני, נקרא לזה כמו כנס או יריד שיווקי רדיופוני, שבו אתם שותפים יחד איתנו עם חברות הנדלן הטובות ביותר, ומהם אנחנו מקבלים את האינפורמציה הטובה ביותר, כדי שאתם תוכלו לבחור היכן ומתי ואיך להשקיע את כספיכם בעסקת נדלן מצוימת, כשמי שעוטף את כל המערך, מי שנותן לכם את כל התמיכה המקצועית, המשפטית, זאת חברת סיעת הנדלן והעובדים שלה והנציגים שלה שבעצם עושים עבורכם את העסקה הקלה ביותר. נמצא איתנו כעת על הקו אלחנן מסיעת הנדלן. שלום אלחנן.
מה
העניינים נתן?
איך אתה מרגיש?
ברוך השם מצוין, תודה שאתה איתנו. דיברנו שבוע שעבר, אבל פנו אלינו המון מאזינים לשני הפרויקטים שהזכרנו, ולכן השבוע אנחנו רוצים לתת עוד איזושהי סקירה על שני הפרויקטים האלה, כי הם באמת ייחודיים, מעניינים מאוד, עם הזדמנויות נדירות. בוא נתחיל לדבר קודם כל על הפרויקט בבן שמן, פרויקט שסקרן מאוד, תן לנו סקירה על השכונה, ואז נכון, נצלול קצת יותר לפרויקט.
נכון, אז קודם כל אני אקדים לכם על השכונה, זו שכונה שעיריית לוד מאוד מתפארת בה, שכונה חדשה, כל התשתיות חדשות, זה בעצם מעבר יותר לכיוון הצפוני, של הצפוני מזרחי של עיר לוד, שכונה מעבר לכביש 40, בין יער בן שמן לעיר לוד, חדשה לחלוטין, שבונים שם 4,000 יחידות דיור, הכל שם נבנה, איך אומרים, ברמה הכי גבוהה שיש, 2025, לא 2024, עם כל התקנים הכי קדישים.
בעצם ממש שכונה מאפס, נכון?
מאפס, שהולך להיות בה את כל השירותים שכל משפחה צריכה, בתי ספר, בתי כנסת, מתנסים, זה הולך להיות אופי שכונה דתי-לאומי, הכל יהיה בצורה כזאת שכל פרויקט בונה מגדל ובניין בוטיק. ככה כל הפרויקטים, מגדל ובניין בוטיק, ככה שכולם מרוויחים כיווני אוויר טובים ונוף. השכונה מתוכננת ברמה מאוד גבוהה.
יפה,
עכשיו בואו גם הולך להיות שם תמוני השפע, בעצם השפע מיוחדת שנשבת אל מקום תת-קרקעי.
מדהים, יפה.
משהו מאוד מאוד מתקדם.
שכונה בסטנדרטים עתידיים נקרא להם, עתידניים יותר. בוא נצלול רגע לעסקה עצמה. מה מיוחד בה? תן לנו את התנאים מלמעלה, כי בעצם המאזינים שלנו...
מה מיוחד בעסקה?
אנחנו רוצים שהמאזינים יקבלו מאיתנו את הכותרת, ומי שיהיה מעוניין, יתקשר אלינו, נזכיר כאן שוב, כוכבית 2633, ויקבל את הפרטים המלאים, ויתאמו לו פגישה, ואז באמת הוא יוכל לקבל יותר חומר. אז כן.
נכון, מה שהכי חשוב בעסקה, קודם כל שזו חברה גדולה, אנחנו מדברים על חברה פורסאית מהגדולות בשוק, מה שאומר שיש לנו בטוחות לכסף, אנחנו יודעים שהכל יגיע בזמן, שהבנייה תהיה ברמה גבוהה, שיהיה לנו אחריות על הבנייה, שזה דבר לא פחות חשוב.
כן.
המעטפת שאנחנו מקבלים בדירות שהבאנו, זה מעטפת מלאה, שדירה פשוט לקנות ולהיכנס, יש לכם, אין לכם הוצאות נלוות בעצם בכניסה לדירה. יש שם מזדוג מרכזי בכל הבית, יש ריצוף 60 מטר 20, דלת נוספת בממד, עוד כל מיני דברים כאלו ואחרים כדי להגיע לדירה ברמת גימור מושלמת, שזה לא פחות מחשוב, ושלא נדבר על המחיר, זה שאנחנו במחיר בפער משמעותי יותר, הקבוצה שלנו בלבד קיבלו הנחה משמעותית בפער מכל החברות היזמיות מסביבנו.
יפה.
אני מדבר לדוגמה, דירת 5 חדרים, 120 מטר, עם 2 חניות ומחסן, בסביבות ה-2,500,000, זה תלוי באיזה קומה, מה שלעדינו מוכרים ב-2,750,000 ומעלה.
מדהים, 10% פחות כמעט.
יש לנו גם פטור מדד, בדיוק, 10% פחות, ויש לנו פטור מדד. יש גם דירות 4 חדרים למי שרוצה דירה יותר קטנה.
יפה. עכשיו אני שם את עצמי במשפט אחד בנעליו של הקונה הזה, הפוטנציאלי שלנו, הוא מתקשר לחברת סיאטה, אומר הפרויקט בבן שמן מעניין אותי, מתאמים לו פגישה עם נציגי החברה, הוא מגיע, מקבל את כל החומר מכלי ראשון, הוא לא מרגיש שיש פה מישהו באמצע, חוסר אינפורמציה, הכל יהיה פרוס על השולחן.
לגמרי מכלי ראשון, תוכניות, הכל בהדמיות, ויתבל את המשפרט הטכני, שבו נמצא כל הפרטים מהדירה, ומה הוא מקבל עם הדירה. כמובן, יתבל את ה... ואפשר כאילו להתקדם לחוזים בצורה הכי מיידית שיש מול החברה.
יפה, יפה. תן לנו סקירה קצרה גם כן על הפרויקט באשקלון.
באשקלון יש לנו גם בשכונה חדשה, שנקראת שכונת הגמים. שם גם אנחנו הולכים לקבל פרויקט. גם ברמה גבוהה מאוד, מחירים מתחת למחיר השוק, שם הולך להיות לנו תנאי תשלום אפילו של 5.95, שזה מוצב עוד יותר מדהים, אתה בעצם שם קצת מאוד כסף, ואתה מקבל את הדירה שלך בעוד כמה שנים, אתה יודע שבעצם גם השקנת מאיזה כסף שנמצא לך בצד, ואתה לא משלם עליו ריביות, ובינתיים יש לך דירה בשווי 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, שעושה כסף בזמן הזה.
יפה. עכשיו בוא תן לנו רגע, נשים את שני הפרויקטים האלה בתור דוגמאות. עד כמה לדעתך, כשאתה משווה את כל ההתנהלות של השוק בכמעט 5 חודשים האחרונים, אפשר לומר, חודשי המלחמה, והדיבור, רואים את זה גם בכתבות וגם בידיעות חדשותיות, השוק מתעורר. עד כמה אתה יכול לומר למאזינים שלנו, חברים, שני הפרויקטים האלה כדוגמה, הנה הזמן שלכם להתעורר, כי השוק כנראה יוצא מהתחנה ואנחנו לא יודעים איפה הוא יעצור.
אז ככה יש נתונים שלא אני אומר, זה אנשים שזה התפקיד שלהם, יושבים על זה כל היום, בודקים ובוחנים, סטטיסטית, גם הרבה שנים אחורה. יש כמה נתונים שקשורים למחירי הנדלן. אם זה עליות מחירי הבנייה, כמו שאתם יודעים אלינו עכשיו בקושי פועלים, מאות אתרי בנייה נעצרו מלעבוד.
כן.
מה שמקפיץ לנו את מחירי הדירות, המדדים שכל חודש עולים, וזה גם משהו שמקפיץ את מחירי הדירות, ההיצע שמתחיל להתקטן, כרגע בגלל המלחמה קרה שבחצי שנה האחרונה וקצת לפני בגלל הריביות אנשים קצת עצרו כי חיכו שמחירי הדירות ירדו. אבל מה שקורה זה בדיוק ההפך. מצר הפקק מסוים של אנשים שצריכים לקנות בית ולא קונים דירה. והפקק הזה ישתחרר ברגע שהנתונים כאלו ואחרים ישתנו. לדוגמה, אם זה הריביות, האינפלציה חודש אחרי חודש כבר מעדכנים אותנו שהאינפלציה כבר התמתנה והיא נכון. לא ממשיכה לנו.
נכון, הנה בדיוק עכשיו התפרסם שעוד יותר ירדה. נכון.
בדיוק, גם החודש, ב-15 לחודש, ביום שישי התפרסם שעוד יותר ירדה.
כן.
וכל הדברים האלו משפיעים על בנק ישראל להוריד את הריביות, אז גם הריביות, גם זה שהפועלים מתייקרים, גם זה שחומרי הבנייה, גם מה שקורה לנו בים סוף, שנעצרים שם העוניות מלהגיע חומרי בנייה, כל הדברים האלו מקפיצים לנו את מחירי הדיור. נכון. בסוף הלקוחות האחרונים הם אלו שישלמו את זה, לא היזם ולא הקבלן.
אמת.
לכן, אם יש לכם עכשיו אפשרות להיכנס עם סכום קטן של 5-10%, בדירות שגם ככה ברגע הכניסה אנחנו מביאים לכם עסקאות שאתם כבר ברגע הכניסה מכפילים את ההון העצמי שלכם.
מדהים.
אז ודאי מה שנשאר זה רק העליית מחיר שתגיע, גם לא עכשיו, בעוד חצי שנה, בעוד שנה זה יגיע, זה ממש פה מאחורי.
זאת אומרת, אפילו שאלת הסיכון, שאלת הסיכון מנוטרלת כבר בכניסה לעסקה, כי בעצם אתם נכנסים במחיר נמוך יותר ממחירי השוק בסביבה.
בדיוק, ממש ככה.
עכשיו תן לי לשאול אותך שאלה שהגיעה אלינו הרבה במערכת. מתקשר אליכם עכשיו מאזין, כוכבית 2633, שלום, הגעתי לסיאטה. אחת השאלות הראשונות שהוא נשאל, מעבר לכמה הון עצמי ואיך הוא מתכוון לגשת לעסקה, יש נושא של אישור הלוואת קבלן. הרבה שאלו אותנו מה זה אומר, מתי צריך אישור, מתי לא. תן לנו אם אתה יכול בדקה אחת סקירה על הנושא, כי אנחנו שמים לב שהשאלות חוזרות בעניין הזה המון.
הבנתי, אז הלוואת קבלן זה דבר שהוא פשוט מאוד. זה בעצם הלוואה שהבנק מלווה את הפרויקט. לוקח מהלקוח, וזה חלק מההון העצמי. עכשיו, מי שמשלם את זה, זה היזם או הקבלן. מה שקורה ששואלים אותנו, אז למה היזם והקבלן לא לבד לוקחים את ההלוואה?
נכון.
כי הלוואה לממן פרויקט היא הלוואה בריביות יותר גבוהות. וברגע שהיזם לוקח את זה מהלקוחות שלו, בגלל שהוא נותן להם הנחה בתנאי התשלום, אם אדם היה צריך לשלם 30%, משלם רק 5 או 10 או 15%, והוא לוקח עוד 15% כהלוואה מהבנק המלווה, זה הלוואה בריבית הרבה יותר נמוכה.
כי בעצם ההלוואה היא כביכול על שמו של הלווה, מה שמכונה האובליגו של הלווה נתפס בעניין הזה לאותו שיעור הלוואה, הוא עובר אישור, הבנתי שלפעמים האישור הוא קצת יותר קל מהלוואות רגילות אם הייתי נכנס עכשיו לבנק לקחת.
חד משמעי בגלל שההחזר הוא לא על הלקוח.
ההחזר הוא לא על הלקוח, ההחזר הוא על הקבלן.
בדרך כלל יש מישהו מטעם הבנק שנמצא בתוך הבנק ודואג להלוואות האלו מהלקוחות.
שזה חשוב לחדד, הנציגים של חברת סיאטה אצלכם מטפלים בנושא הזה גם, זאת אומרת, מגיע לקוח, זה לא שהוא עכשיו מתחיל להתרוצץ בין הבנקים.
נכון, נכון מאוד, אנחנו מטפלים בזה ודואגים להביא את הלקוח לאישורים סופיים, אנחנו בודקים את זה לפני טלפונית, יש אפשרות לבדוק את זה, והוא מקבל תשובות.
יפה.
כבר בהרשמה.
יפה, אז
עוד דבר שחשוב ששואלים אותי,
כן.
זה שגם הכסף הזה, זאת אומרת, נכון שהוא רשום על הלקוח, אבל תמיד שואלים אותי, אם אחד זה חייל היזם יפשוט רגל, אז הבנק יבוא אליי.
נכון.
זה חלק שגם עובר דרך השוברים, והוא מחוסה בליווי הבנקאי,
שפה באמת הרחבנו בתוכניות האחרונות, ואנחנו נעשה גם בתוכניות הבאות הסבר נוסף על שיטת השוברים, הערבות הבנקאית, הכסף מגובה החל מהשקל הראשון. אני כן יכול לסיים, ואתה בטח תצטרף אליי אלחנן. הטלפונים לא מפסיקים לצלצל, חברת סיאטה עובדת מסביב לשעון, ויש לנו כבר מאזינים שעשו עסקאות מעולות אצלכם.
מעולות, רק שיתעזרו בסבלנות, אנחנו נחזור לכולם, אנחנו רוצים לתת להם את השירות הטוב ביותר.
יפה. אז מאזינים יקרים, סיאט הנדלן, כוכבית 2633, אלחנן והצוות הנפלא שלו, מחכים לעזור לכולכם, בסיאט הדשמיה, לעשות את העסקאות המעולות ביותר. תודה רבה אלחנן שהיית איתנו. להתראות. הפסקת פרסומות קצרה נוספת, ומיד שווים אליכם.
שטח נדלני. פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז אנחנו היום בפינה נוספת של עושים סדר בהתחדשות עירונית, ואיתנו מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית, מר תמיר חפץ. שלום תמיר.
אהלן נתנאל, מה שלומך?
ברוך השם, תודה שאתה איתנו לפינה נוספת.
שמח להיות כאן.
אז מה חדש היום?
אתה יודע, ממשיכים בעשייה, ממשיכים לחתום עסקאות חדשות, לקדם, לתכנן, להוציא תרי בנייה, לבנות, וברוך השם, ליישב את הארץ, אתה יודע, באמת, לקחת חלק בפרויקט הזה של במיזם הזה של ההתחדשות העירונית, זה כבוד גדול, ואני מברך, באמת, יפה. כל בוקר שאני עוסק בדבר הכל כך יפה. טוב הזה.
מעבר לליישב את הארץ, אתם מחזקים את הארץ.
גם מחזקים, זה, גם מיישבים.
זה שתי תועלות יחד.
שתי מצוות במכה אחת.
יפה. אז מה היום? איזשהו פרק סיכום קטן?
כן, היום אנחנו ככה, אתה יודע, נעשה סיכום. אתה יודע, אמנם התחדשות עירונית זה משהו ארצי, אבל כמו שאמרתי גם בפרקים הקודמים, יש המון המון דגשים ששייכים רק לציבור הזה, לציבור החרדי, שבעצם עבורו הקדשנו את הפינה הזאת, כי אנחנו, כן, התור, מתמחים בבנייה לציבור החרדי. אז ככה רציתי, אתה יודע, לעשות איזה בריף, ולתת רק את הנקודות שנגענו הם בכל הפרקים, אז יהיה מין סיכום כזה.
יפה. מעולה, תמיר. אז בואו נעבור לפי סדר התקדמות הפרויקט, ותיתן שוב את הדגשים האלו, כמו שאמרת, ספציפית לציבור החרדי שרוצה לשמוע.
מעולה, אז אתה זוכר, בשלב ראשון אמרתי שדייר שרוצה להתחיל לקדם פרויקט להתחדשות עירונית בבניין שלו, קודם כל שילך לבעלי הדירות וככה יקבל הסכמה מהם, אתה יודע, כדי שירגישו חלק מהתהליך, אחרת זה יכול לעשות נזק. אז פה בציבור החרדי, אתה יודע, מאוד מאוד חשוב לגשת ככה לראשי הקהילות, אתה יודע, לאותם אנשים שעוסקים בצורכי ציבור, ולגייס גם אותם ככה כבר מההתחלה, מין כזה לקבל מהם את ברכת הדרך.
יפה. כמו לדוגמה, סיפרת, אני זוכר באחד הפרקים, שפניתם לרב פטרובר בפרויקט שלכם בקריית יובל, כדי לקבל את ברכת הדרך לפעול
נכון,
במתחם.
נכון, בדיוק כך, אתה יודע, זה לא שהוא נכנס לפרטים והכל, אבל ככה הוא רצה להבין בגדול, וכמו שאמרת, לברך, וכן, זה נתן גם מאוד רוח גבית לבעלי הדירות, שהם ידעו שהוא מעורב בעניין.
יפה. עכשיו, אחרי זה דיברנו על הבדיקות של התכנות לפרויקט.
נכון.
לראות אם בכלל יש אפשרות שיהיה כאן פרויקט.
נכון, השלב הבא זה בדיקות ההתכנות, וגם שם יש את הדגשים של הציבור החרדי. אני מזכיר לך שמעבר לזה שצריך לבדוק שהכל נכנס במגרש, שזה בכל פרויקט שהתחדשות עירונית בודקים, שהצפיפות בעצם הנכנסת עובדת, אז פה יש לנו את המגבלה של הגובה, שבעצם אי אפשר לעלות לגבעים, וצריך להיות פה, לתכנן את זה פה בצורה מאוד מאוד יצירתית. אתה יודע, נגיד, לדוגמה, יש לנו פרויקטים בירושלים שמשווים על מדרון, אז אתה יודע, אנחנו עושים גם דירות למטה.
כניסה כזו וכניסה.
בדיוק, ואז הכניסה היא באמצע, אפשר גם לעלות וגם לרדת. אז זה מוריד, אז זה אחד של התכנון, יש את כל העניין של היזק ראייה, שגם מאוד מאוד חשוב בציבור החרדי, יש, אתה יודע, כמובן, איך לא, את המרפסות סוכה, שצריך לראות שזה עובד.
פה למדנו נושא בתוכנית שלנו, סוכתיות.
כן, בדיוק.
כבר כמה מאזינים בירכו אותנו על המושג הזה.
אוקיי, אני אומר, אני שמח, איזה זכות גדולה שלי.
למדנו מושג.
כן, אתה רואה, יופי, יופי לשמוע.
מה אפשר להגיד לדעתך על צורכי הציבור? על זה גם הקדשנו לא מעט זמן.
נכון.
הצרכים הספציפיים של הציבור החרדי.
נכון, אז כמו שאמרתי, כל פרויקט, בעצם העירייה מטילה איזה מטלה ציבורית על היזם, דיברנו על זה, אז פה בגלל הציבור החרדי, בגלל שיש באמת צרכים מאוד מאוד ספציפיים, אז חשוב מאוד שכבר בשלב הראשוני, היזם, יחד עם הנציגות, יחד עם בעלי הדירות, יהיו מעורבים מול העירייה והמשיכו לכיוון שלהם, אם זה צורך במקוואות, בבתי כנסת, בתודה, כל מיני מוסדות חינוך, טיפת חלב בגלל הריבוי של תינוקות, אז צריך באמת לשים לב שלא תוקעים לך בסוף שם איזה צורך ציבור שהוא לא מתאים.
לא רלוונטי.
אותו מגזר חרדי ו... אתה יודע, פשוט כזה לא, לא עושה, לא מביא תועלת באמת לאותם בעלי דירות.
יפה. אז על תכנון אפשר לעשות וי. מה עוד חשוב לציבור החרדי לקחת בחשבון כשניגשים לפרויקט כזה?
אז כמובן, אתה יודע, יש את העניין הזה של ה... של המפרט הטכני וההסכם המשפטי שנגענו בזה, אז
נכון,
אני לא,
עם הצוותים, עם הצוותים שאני זוכר שדיברנו, שהצוותים יתאימו מבחינה משפטית, גם ידעו שזה
בדיוק,
מתאים.
אז גם יש, נכון, את העניין הזה של הצוותים, של לבחור את היועצים הנכונים, שזה גם עורך דין וגם מפקח בנייה, שאמרתי, הם לא חייבים להיות דתיים או חרדים, אבל שכן מכירים את הצרכים של הציבור הזה. אתה יודע, אני מזכיר קצת על קצה המזלג, במפרט הטכני, אז אתה יודע, כל עניין של המשאבות ומעלית שבת, מכון טכנולוגי, ואתה יודע,
כל מיני חיישנים,
והמון המון דברים, ובהסכם המשפטי, אתה יודע, כל הסיפור הזה של דייר סרבן, שבעצם לא טובים דייר, כי אין, בגלל ההלכה, ועוד יותר עסקה, וכל מיני דברים, שאני אומר עוד פעם, זה לא, עורך דין לא צריך להיות עכשיו, אתה יודע, רב גדול בתורה.
אבל להבין את זה.
אבל הוא צריך להבין את זה, יפה. כי זה שונה מאשר עסקה רגילה עם בעלי דירות שהם לא, לא דתיים.
יש את המשפט הזה שאומר, ידיעת הבעיה היא חצי הפתרון. אז אוקיי. לפחות מישהו שיודע שיש בעיה.
כן, בדיוק, יפה. שיודע וגם יודע להתמודד איתה. כן.
אוקיי, אז הבנתי את זה, תמיר. אתם חברה שבונה המון למגזר החרדי, יש לכם המון ניסיון איתם. מה יש לך להגיד לציבור הזה מהמקום שלך? מה היתרונות הבולטים שלדעתך אתם מביאים לידי ביטוי בציבור הזה?
אז תשמע, קודם כל, נתנאל, תראה, אני יכול להגיד לך מחוויה שלי של... ביקרתי בלא מעט דירות, ככה, אתה יודע, תוך כדי הפרויקטים, נפגשים אצל בעלי דירות, בדירות עצמם, בסלונים. אז קודם כל, תשמע, אי אפשר שלא להתעלם מהצפיפות שהציבור החרדי נמצא. אתה יודע, אנשים קנו דירות, דירות של פעם, דירות ישנות, פעמים, אתה יודע, בדירת 70 מטר, משפחה עם 7-8 ילדים, ברוך השם, וזה ממש ממש קשה. אז באמת, אתה יודע, אני רואה את זה בשונה מפרויקטים שלא אצל הציבור החרדי, שממש ממש יש צורך בהרחבות האלה, בדירות יותר גדולות, ביותר חדרים. אז זה דבר אחד. ודבר שני שאני מזהה, אתה יודע, יש גם בעיה שבשכונות האלה, שהמון המון ציבור חרדי רוצה לרכוש דירות, בטח או בטח עכשיו, כל מה שקורה עם המלחמה הזאת, לצערנו, אבל אתה יודע שהמון המון יהודים מרוצים,
או להישאר או להגיע.
או לפחות לקנות דירה פה, אתה יודע, אנטישמיות בכל העולם, בגלל כל המלחמה הזאת, באמת זוועה, אני רוצה אפילו, אין מה לדבר על זה, אבל... ואז הרבה יהודים אומרים, אוקיי, לפחות אני אקנה דירה בישראל, אז המון המון חרדים רוצים לקנות מן הסתם דירות באותם שכונות, לדוגמה מה שדיברתי ברמת אשכול שאנחנו בונים שם, יש שם צורך גדול מאוד בדירות, וזה בעצם הזדמנות של הציבור החרדי להוסיף דירות באזורים שלהם, ולקלוט עוד ציבור חרדי שרוצה לרכוש במקומות האלה ואין לו. יפה. אז זה בעצם שתי יתרונות מאוד מאוד משמעותיים שאני רואה במסגרת הפרויקטים האלה, שהציבור החרדי צריך לקחת אותם בחשבון.
יפה. אפרופו הציבור החרדי, מה החסמים שאתה מזהה בציבור הזה?
אז תראה, אני אגיד לך מה, הציבור החרדי הוא מאוד שמרן, ואתה יודע, הוא רוצה לדעת שהציוויון נשמר, ואתה יודע, הוא מכיר מה שיש לו היום, ופתאום עכשיו לבוא ולהעמיס עוד וצפיפות, ואולי הרוכשים החדשים לא יהיו בדיוק מתאימים לקהילה, ובאמת... ציבור שהוא מאוד מאוד זהיר ושמרן, ומה שאפילו, אתה יודע, מדהים אותי לפעמים בציבור הזה, זה שהכסף לא מסנבר, זאת אומרת, החומריות היא לא מסנבר, זאת אומרת, אנשים אומרים, עזוב אותי, אפילו שיכול להרוויח פה מעל מיליון שקל בעסקה של פינוי-בינוי, אם זה מסכן את הציוויון או את מה שבאמת חשוב לי,
רוצה לשמור על הקיים,
אז עזוב אותי, תן לי להישאר בדירה הישנה המתפרקת שלי, באמת, לפעמים זה ממש בניינים מתפרקים.
נכון.
ורק לא לפגוע בדבר הזה, שאני באופן אישי, אני חייב להגיד לך, זה באמת מרגש אותי, כי...
זה מראה את החשיבות של צביון, את החשיבות של הקיים, יפה.
זה מאוד מחזק אותי, אבל מצד שני, אני אומר עוד פעם, תשמע, בסוף...
או, מה באמת אתה אומר להם, אז מה אתה עונה כשזה צץ?
כן, תראה, בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים שגם היום רבנים ואנשי תורה יושבים ומחפשים את הפתרונות, איך כן להוציא את הפרויקטים האלה לפועל, כי אין מה לעשות, זה צו השעה, וכמו שאמרנו קודם, חזק את מדינת ישראל, חזק את ארץ ישראל, להוסיף דירות, לתת גם לאותם בעלי דירות, אתה יודע, דירות מחוזקות נגד רעידות אדמה וטילים, הרי אתה יודע, בתורה אומרים שאומנם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו וצריך לעשות את ההשתדלות.
נכון, ונשמרתם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם,
בדיוק,
נכון.
בדיוק, אז אין, אתה אפילו מביא את הציטוט המדויק. אז בסוף אנחנו רואים שלמרות הכל, ובאמת למרות כל הפחדים והחששות, אנחנו בעצם רואים שאין ברירה, והטוב והיתרונות עולים בעצם על החסרונות, ולכן בסופו של עניין צריך להירתם וככה לקחת את הצעד הזה ולהיות בטוחים שבסוף זה יעשה הרבה הרבה יותר תועלת מנזק, למרות היתרונות, למרות הפחדים הדרך אגב מוצדקים, כי אתה יודע, מי שם גר, ווואלה,
תן לי להישאר איפה שאני מכיר.
מה שאני מכיר, אני מכיר, ובאמת זה חלק מהפחדים, הם פחדים שאני בהחלט יכול להבין.
פה אני אוסיף, מההיכרות של כבר כמה פרקים איתך, תמיד שכנראה גם המפחדים ביותר, כשהם יושבים איתך ורואים שיש להם עסק עם אנשי מקצוע, אני מאמין שהפחדים האלה קצת פוחתים.
נכון, ובגלל זה אנחנו באמת מלווים את הדיירים ויושבים איתם, ויש לנו בצוות גם אנשי פרויקטים שהם חרדים, שהם יודעים, מבינים את הצורך ויודעים להכיל את זה. בסך הכל, אתה יודע, כל בן אדם, יש לו את הצרכים שלו, יש לו את הרצונות שלו, יש לו את הדרך חיים שלו, ואנחנו מאוד מאוד מכבדים את זה.
תמיר, זה היה פרק מסכם חשוב מאוד על כל העניין, אפשר לומר, של פינוי בינוי למגזר החרדי, ועל מה נדבר בפרק הבא.
אז פרק הבא אמרתי, באמת זה איזושהי הפתעה קטנה שככה החלטתי, אתה יודע, לפנק את המאזינים, בגלל שזה זה בעצם תוכנית שמדברת על נדלן, ואני יודע שהרבה מאזינים הם מאזינים שהם משקיעי נדלן, ואותי גם כן באופן אישי הרבה פעמים פונים כל מיני כאלה שיודעים שהם מתעסק בהתחדשות עירונית, ואומרים, תגיד, איך אני עושה עסקה?
השקעות.
איך אני קונה דירה בפרויקט פינוי בינוי, ואיך אני יודע לזהות ולעשות עסקה טובה?
יפה.
אז הפרק הבא הוא פרק בונוס, שאני למד איך בעצם לאתר השקעות נכונות בפרויקטים של פינוי בינוי.
יפה. תמיר, תודה רבה שהיית איתנו היום, שיהיה שבוע טוב.
תודה רבה לך נתנאל, ושיהיה אחלה
שבוע.
ביי ביי.
שטח נדל"ני.
בינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל קן הדור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
עד כאן שטח נדל"ני לשבוע זה, תודה שהייתם איתנו, ניפגש בעזרת השם בשבוע שאחרי פורים, עד אז בשורות טובות וכל טוב.